קראנו השבת את פרשת וישלח. שלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. וחכמינו זיכרונם לברכה במדרש אומרים, רבי יהודה ורבי סימון פתח מעיין נרפס ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. כך רבי יהודה ורבי סימון פתח כנראה בפרשת השבוע הזאת על הפסוק הזה, וישלח יעקב מלאכים לפניו. מה פירוש הדבר? כשם שאי אפשר למעיין לרפס ולמקום להישחט, כך אי אפשר לצדיק למות לפני רשע. למות זאת אומרת להתמוטט, להתרפס. וכמעיין נרפס וכמקור מושחת, שזה דבר מאוד לא טוב, כך צדיק ממית עצמו לפני רשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, עשיו בכלל הוא התכוון ללכת לקראת יעקב ולפגוע בו. הוא היה מהלך לדרכו. אתה שלחת אליו מלאכים, ואז הוא חשב, אם הוא מפחד, באמת, אז יש מקום להתנפל עליו, לפגוע בו. ממשיך המדרש ואומר, וישלח יעקב, רבונה פתח, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא. כלב שהולך בדרך, שתופס לו באוזניים, אז הוא, הכלב כמובן התנפל עליו. שמואל בר נחמן אמר משל לאחיליסטים, כלומר ראש הליסטים, שהיה ישן בפרשת דרכים, עבר אחד והתחיל להעיר אותו. אמר לו, תראה, כאן יש ליסטים, לא כדאי לך לישון פה, פה זה מסוכן. הוא העיר את ראש הליסטים. ראש הליסטים התעורר, נפל עליו וליסטם אותו. אמר לו, מה אתה מהיר אותי? אני פה ישן, מה אתה מהיר אותי? כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כאמר עבדך יעקב. רבי יהודה ברבי סימון פתח, מה תאמרי כי יפקוד עלייך? ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש. מה את מתלוננת? שמתנפלים עלייך, ששולטים עלייך, את לימדת אותם את זה. את השמה, כנסת עם ישראל כביכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, המדרש מדייק את זה מהלשון של התורה. וישלח יעקב, לא כתוב שעשיו הלך לקראת יעקב כדי לפגוע בו, אלא כתוב, זה מתחיל בוישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. הוא הולך, שולח אל המלאכים, כאילו, תודיע, אני בא, אל תכעס עליי, הולך דברי התפייסות, התרפסות. ואז עשיו רואה שיעקב פחד, אז אם כן אפשר להתנפל עליו. כך המדרש מסביר את המעשה הזה של יעקב אבינו. באמת, לא כל כך פשוט הביקורת הזאת על יעקב. ואנחנו הרי מסתכלים על האבות בהערצה עצומה, בהכרה שהם גדולי האומה, מרכבה לשכינה. בכל זאת חז"ל חששו שנבוא להעתיק ממעשיהם. כלומר, מה שיעקב עשה זה לפי רמתו. לא כל דבר אפשר להעתיק. אנשים מחכים, אנשים גדולים, וכשהם לא מתאימים לחיקוי הזה, הם לא בגדלות של אותם אנשים, אז אם הם עושים את זה, זה דבר שלילי ביותר. צריך להיות, אם אדם רוצה לחכות אדם גדול, הוא צריך להיות גדול, ולהתנהג כמותו. להתאים את עצמו בינתיים למה שמתאים לו לחכות, ואחר כך, כשהוא יהיה גדול, יוכל גם לעשות כמותו. וכאן חכמים רוצים להדריך אותנו הדרכה, שהיא כנראה קשורה לכל הדורות. צדיק אסור לו להתרפס לרשע. צריך קצת גאווה וביטחון, לא גאווה חיצונית, אלא גאווה יהודית, ביטחון יהודי, ביטחון שריבונו של עולם איתנו. וכבוד ישראל, זה צריך לשמור על כבוד ישראל. ועל ביטחון ישראל. וכשאדם מגלה שהוא מפחד, אז אחר כך יש לזה תוצאות. אשר ירגורתי בא לי. אם אדם מפחד, הצרה באה. אחר כך הוא מפרש, צדקתי שפחדתי. במקום להבין שהפחד הוא גרם לו לצרה. כי אדם מלא ביטחון, ריבונו של עולם עודף ממנו את הצרות. אדם נשען על ריבונו של עולם מלא ביטחון. ריבונו של עולם עודף את הצרות. והדברים אמורים לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שזה כבר תקופה לא קצרה, שהמנהיגים שלנו, הם מחפשים כל מיני דרכים איך להתרפס לפני האויבים, איך לרצות אותם, איך שהם יסכימו לא לפגוע בנו. וזה לא דרך, לא צריך להיות הדרך של עם ישראל. עם ישראל צריך להיות, לא להתרפס. להיות מלאי ביטחון, שהדרך שאנחנו הולכים היא נכונה, ושריבונו של עולם איתנו, ושאנחנו צודקים בדרכנו, במעשינו, שאנחנו נמצאים בנו הביתה לארץ הזאת, וזכותנו המלאה על כל הארץ הזאת. וכשאנחנו, אם אנחנו היינו מדברים בשפה ברורה, ובביטחון עצמי, ושכולם יבינו שמכאן אנחנו לא זזים, אז היינו מתקרבים לשלום יותר. השלום הזה, אמרתי כבר פעם, שעניו נאמר, כל הבורח מן השלום, השלום רודף אחריו. וכל הרודף אחרי השלום, השלום בורח ממנו. ואז שהתחילו לעשות הסכמי שלום, המתח בין ישראל ובין הערבים גבר, השנאה התעצמה, השלום מתרחק. לפני שהיו ההסכמים הללו, נסענו דרך רמלה, עצרנו שם לקניות, לא היה מתח, הייתה אווירה נינוחה, מאז שנהיה שלום, אי אפשר לנסוע ביישובים הערבים, אי אפשר לעבור שם, כל האווירה ניתן מלאה מסתמה, מלאה שנאה, מאז שהתחילו לעשות את הסכמי השלום. אלה התוצאות. יותר הרוגים, יותר נפגעים, יותר מתח, והשלום מתרחק, הולך ומתרחק. כל הרודף אחרי שלום כזה, שלום בורח ממנו. אלה דברי המדרש. כשאדם מגלה חולשות, אז הצרות באות עליו. אז פוגעים בו. אם אדם מלא ביטחון וגבורה, יש לו סייעתא דשמיא והוא מצליח. אדם וכך עם, כך עם ישראל. צריך לעמוד על הזכויות שלנו. המדרש גם מבקר את מעשיו של אברהם אבינו, שעשה הסכם עם אבימלך. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויאמר אבימלך לאברהם, מה הן השבע כבשות? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שבע כבשות? חייך שאני משאה בשמחת בניך שבעה דורות. אתה נתת לו שבע כבשות? חייך, כנגד כן הם הורגים מבניך שבעה צדיקים, ואלה הם חופני, פנחס, שמשון, שאול ושלושת בניו. אתה נתת לו שבע כבשות, כנגד כן בניו מחריבים מבניך שבע משכנות. ואלו הן אוהל מועד וגלגל, נו וגבעון ושילו ובית עולמים פעמיים. אתה נתת לו שבע כבשות, כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלישתים שבעה חודשים. ביקורת גדולה, למה אברהם עשה הסכם עם אבימלך, כאילו היה כאן איזה הסכם של ויתור, שמעכב את חזרת, אחר כך צאצאיו של אברהם אבינו, בחזרה לארץ ישראל. כאילו יש זכויות לאבימלך בארץ הזאת. ביקורת על ההסכם שעשה אברהם. אנחנו חוזרים לפרשה שלנו. יש כאן עוד דבר. יעקב משתחווה כמה וכמה פעמים. הוא קורא לעשיו אדוני. באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך וקראת לעשיו אדוני שמונה פעמים, חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים קודם לבניך, שנאמר ואלה המלכים אשר מלכו באדום, לפני מלוך מלך בישראל. שוב ביקורת, לא להשפיל, לא להשפיל, לא לוותר על מה שלא צריך לוותר. אותו דבר בהמשך הפרשה שלנו, כששימון ולוי הורגים את אנשי שכם על מה שהם, על מה שעשה שכם לדינה, אז יעקב אומר להם, אחרתם אותי, ועכשיו כתוצאה מזה התנפלו כולם עלינו ואנחנו מתי מעט. אומרים לו בניו, אומרים לו שמעון ולוי, עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו. אומר לו החיים, מה הם עונים לו? הוא אומר סכנת נפשות, מה עשיתם? אז הם אמרו, זה אבל דבר נורא. בסדר, דבר נורא, אבל סכנת נפשות. באמת, הוא עשה דבר שאי אפשר לסלוח עליו, בסדר. אבל לא נכנסים לסיכונים? נפלו עלינו כולם. אומר אור החיים, הם ענו לה דווקא תשובה, הם אמרו, לא התנפלו עלינו, ואנחנו עשינו דבר צודק. מה זה הנבלה הזאת שהוא עושה? אי אפשר לשתוק על זה. כולם יבינו שמה שעשינו זה היה תגובה מידתית למה שהוא עשה לנו. ולעוד, ממשיך אור החיים ואומר, אם היינו שותקים, היינו בסכנה. הם יגידו, פוגעים בהם פגיעה כזאת גדולה, נבלה כזאת עשו להם, והם לא מגיבים, הם פחדנים. אפשר לקוט אותם עוד פעם. אדם שותק על מה שלא צריך לשתוק, אז רואים שהוא חלש מאוד, פחדן גדול מאוד, ואפשר לתקוף אותו, אפשר לפגוע בו. כאילו רחיים מסביר, יש כאן הדרכה, בוננות, תשובה באמת עניינית. ובסופו של דבר, התוצאה הייתה באמת שלא, לא התנפלו. היא חיטת אלוקים. כלומר, חז"ל רוצים להדריך אותנו הדרכה שהיא נוגעת לדורנו אנו, לזמננו אנו. עם ישראל צריך להיות מלא ביטחון בדרכו. לעמוד על שלו, לעמוד על זכויותיו, ותהיה לו עשיית הדשמיה. על זה אנחנו מתפללים ומבקשים. ואנחנו ממשיכים, והנה כשיעקב מתברר לו שעשיו הולך לקראתו וארבע מאות איש עמו, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. ויחץ את העם שני מחנות. אומר, אם יבוא עשיו על המחנה אחת ויקהו, והיה המחנה השני לפליטה. ויעקב מתפלל. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך והיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. זאת תפילתו של יעקב, ויש בזה לימוד מאוד גדול. איך להתפלל? איך מתפללים בעת צרה? ראשית כל, הפתיחה, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם, הוא לא פונה מיד בתפילה, ריבונו שלם, מי הוא ריבונו שלם? אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, גם מזכיר את עצמו, אברהם, יצחק ויעקב. כך צריכה להיות התפילה, הפנייה. ריבונו של עולם, אתה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. ומה הבקשה הזאת? זה לא רק הכיפשוטו שחזל אומרים בדיני כיבוד אב האם, זה כשאדם פונה בבקשה למישהו, הוא צריך להגיד אבא מבקש. אני בא בשם אבא. מצד מצוות כיבוד הורים. אם הוא חושב שזה יעזור, ואפילו אם זה לא, אפילו אם זה לא יעזור, אבל זה לא יזיק, צריך להגיד בשם אבי. אבל הדברים הם כמובן הרבה יותר עמוקים. אנחנו פונים לריבונו של עולם, למידותיו האלוקיות, לריבונו של עולם, שהוא רב חסד, וזה מתבטא בזה שאנחנו אומרים אלוקי אברהם. ואתה גיבור לעולם השם, שיש מידת החסד והגבורה כאחד, שזה ההופעות האלוקיות. והמידה האמצעית מרכיבה את שניהם ביחד. מידת האמת, מידת התפארת, מידתו של יעקב. הפנייה אל ריבונו שלם צריכה להיות פנייה לגדלות האלוקית. אלוקי אבי אברהם. אלוקי אבי יצחק, כך אדם צריך לפנות, וכך סידרו לנו חכמים בתפילה. שאנחנו מתפללים, פותחים אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אגב, אם הזכרתי את הדבר הזה, אלוקי, אנחנו פותחים בתפילה, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כשאנחנו אומרים אלוקי אבותינו, בדרך כלל זה נראה כאילו אנחנו אומרים, מתקבלים מכולם ביחד, ואחר כך מפרטים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבל אפשר לפרש, אלוקי אבותינו זה כפשוטו. האבא, הסבא, האבא של הסבא, כל הדורות, כל האבות שלנו, עד אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו באים המשך מכל הדורות כולם. אלוקינו ואלוקי אבותינו. כלומר, אתה אלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, ושאחר כך של השבטים, ואחר כך של הדור הבא, ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, עד אלינו. עכשיו משלשלים מלמטה למעלה. אלוקי אבותינו, אבא וסבא, ואבא של הסבא, וכו' וכו' וכו'. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת פנייה גדולה. אנחנו באים עם קישור עמוק מאוד אל ריבונו של עולם. יעקב אומר אלוקי אברהם, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך. כן, יעקב הוא במידה מסוימת, הוא עומד באמצע, בין אברהם ובין יצחק מבחינת המידות, ולכן הוא אומר אלוקי אברי אברהם, אלוקי אבי יצחק, גם אברהם הוא אבי. גם ממנו אני לוקח איזה דרך, גם מיצחק, משניהם, אצל יעקב יש הדרך המאחדת את החסד ואת הגבורה ביחד. ואחר כך, מה השלב הבא אחרי הפנייה הזאת לריבונו של עולם? ראשית כל, הכרה בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. נצאתי במקל, במקלי עברתי את הירדן ואתה הייתי לשני מחנות. כך הפנייה נכונה. אדם שמתפונה לריבונו שלו, קודם צריך להגיד, ראשית כל תודה על כל מה שקיבלתי. אני יודע שנתת לי הרבה מאוד. ואני מודה על כל הדבר הזה, ולא היה מגיע לי, והכל היה חסדים ממך, ריבונו של עולם. ועל יסוד זה, של ההכרה בטוב השם, ושל ההודעה בטוב השם, באה הבקשה. אחרי זה באה הבקשה, צילי נינה, מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו. ופירוט, מיד אחי, מיד עשיו. אחי, יש הרבה אחים, הרבה ידידים, אנשים ידידים גם קוראים כאחים. הזוהר עומד כאן ואומר שזה סדר התפילה, מה שאנחנו עכשיו אמרנו. צריך לפנות בשם האבות, להכיר את טוב השם, ואחר כך לפרט את הבקשה. הערך של תפילה, אומר הזוהר, הוא ערך גדול מאוד. תפילת רבים נעשית עטרה כביכול לריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא מצפה לתפילת רבים. והסיבה שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים כאן, שעשיו הולך ב-400 איש, ויעקב נבהל ומתפלל לריבונו של עולם, זה היה בשביל זה, שהקדוש ברוך הוא אוהב תפילתם של צדיקים. מתאווה לתפילתם של צדיקים וגורם להם שיהיה להם התעוררות של תפילה. וכשאדם מתפלל בעת צרה, התפילה היא באה מאונקא דליבה, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אני שמתפלל, תפילתו נכנסת ראשונה. כך מסביר הזוהר, כי יעטוף בלשון העטופים ללבן, המאוחרים, כן? העני הוא גורם שכל התפילות תתעכבנה, כי התפילה שלו היא נכנסת ראשונה. תפילה לעני, כי תפילת העני מקובלת ביותר לפני ריבונו של עולם. למה? כי הוא מתפלל מנעמת ליבו, מכאב לב, מעומקא דליבה. אפילו הזוהר מתבטא בלשון כזאת, שהקדוש ברוך הוא אוהב את ההתמרמרות שלו. כי אני כאילו מתמרמר, למה? הקדוש ברוך הוא העמיד אותי במצב כזה, למה הוא כל כך מקשה עליי? זה, הוא מתפלל והוא קצת גם כאילו מתמרמר. למה? יש לו תלונות. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, שהוא פונה אליו מתוך המצב הזה, ומקבל את תפילתו ראשונה. ואחרי כן, מתוך כך נכנסות כל התפילות. תפילה מתוך צרה, מתוך מצוקה, היא עמוקה מאוד. והיא גדולה מאוד, והיא נכנסת ראשונה. תפילת רבים היא נעשית עטרה להקדוש ברוך הוא. תפילת יחיד לא נעשית ממש עטרה. למה? תפילת רבים היא מגוונת. כי כל אחד הוא שונה מחברו, וזה כאילו שרשרת שלמה של פניות, כל אחד אחרת, זה עטרה. עטרה שלמה שהיא אפשר, ריבונו שלו מתעתר בה, שכולם פונים אליו, מיום כדליבה, נשענים עליו, סומכים, רוצים את עזרתו, זה נעשה הצהרה כביכול. ויעקב הוא כללי. האבות הם כלליים, בכל מכל כל. ותפילה של יעקב היא תפילה כללית. לכן הקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתו של יעקב, לתפילה של האבות. למה היו האימהות הקרות, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. השרה אימנו הייתה הקרה, היא מתפללת יצחק ורבקה מתפללים, רבקה הקרה, רחל הקרה, האימהות הקרות, כדי כביכול כדי שיתפללו מתוך צער, והתפילה מקבלת ערך גדול, ערך גדול במיוחד. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, ותפילת רבים יש לה ערך מיוחד במינו. אז כשנמצאים בעת צרה, אף על פי שהיא מתחילה מזה שאנחנו אולי גורמים לצרה, אבל בכל זאת אחרי שהצרה מגיעה, אז צריכים להתפלל מעומקא דליבה. מהסיבה הזאת נקבעה תפילה ביום שני בכותל, להתפלל על שלא חס וחלילה נדרדר לסיכונים חדשים, לוויתורים, אלא שלהפך, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הכל לטובה. ואם מתגלגלה הצרה, אנחנו יכולים לפרש את זה כמו שחז"ל מפרשים, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, והדברים מתגלגלים שיהיה צורך להתפלל. ולפעמים אנשים לא מתעוררים להתפלל מלבד, צריך לגרות אותם, לגרום להם צורך להתפלל. אז כשמתגלגלים מצבים כאלה, צריכים לדעת, זה מין סדר אלוקי, שאנחנו נעמוד בבקשה ובתפילה לפני ריבונו של עולם, שימשיך את דרך גולתנו, שיהפוך את כל הקשיים ואת כל המבוכות, הכל לטובה ולברכה. אנחנו ממשיכים בפרשה. לפני שיעקב נפגש עם עשיו, הוא נפגש עם השר שלו. ויוותר יעקב לבדו, ויהווה קיש עמו עד עלות השחר, וחז"ל אומרים לנו שזה השר, שרו של עשיו. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו. כאן חז"ל אומרים לנו שיעקב נאבק ולא ויתר, והגיע עלות השחר, והמלאך הזה מבקש לעלות, הגיע הזמן לשיר שירה לפני ריבונו של עולם, ויעקב לא מוותר עד שהוא יברך. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. חז"ל אומרים שהוא אמר, לא קיבלתי רשות לברך. אמר יעקב, אתה לא זז מכאן, לא אשלח לך כי אם ברכתני. ואז הוא אומר, אם אני לא יעלה למעלה, אז אחר כך יסלקו אותי ממחיצתי, ואני לא אוכל בפעמים אחרות. לא אשלח לך כי אם ברכתני, שתוק. ככה בלשון של חז"ל, שתוק, אל תבלבל את המוח. או תברך אותי, או את לא תוכל ללכת מכאן. יעקב גיבור. אמרנו שיעקב עם מלאכים, זה המגרש שלו. וישלח יעקב מלאכים לפניו, כן? ויקרא שם מקום מחניים. יעקב עם מלאכים יש לו, זה הוא יודע לעשות מלחמות טובות. עם אנשים, זה לא לתחום שלו. נעבור אותו, נלך הלאה. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. לא, זה לא בשבילו לעשות מלחמות עם עשיו. עם השר שלו, בסדר, קדימה. ויעקב מנצח, מקבל ברכה. אבל, בכל זאת, לא ניצחון מלא. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב ויאבקו עמו. גם כאן אומר הזוהר, הוא ניסה בכל עבר ועבר לפגוע ביעקב. כל האיברים של האדם הם כנגד המצוות, כנגד כביכול מלאכים של גילוי ההופעה האלוקית. יש רמח איברים באדם ויש רמח מצוות בתורה. יש עשה גידים באדם, ויש כנגד זה שעשה מצוות לא תעשה. כל האיברים של יעקב היו שלמים. כל עבר יש לו כנגד, הוא כביכול כנגד איזה מצווה. חוץ, אבל בכל זאת, בכל אדם יש את הצד הנמוך, את הצד הפחות חזק, שיש בו איזה, באופן יחסי, נקודת חולשה. הוא חיפש מה המקום הכי שאפשר לפגוע, שהוא הכי חלש, שאי אפשר לפגוע. והוא מצא כף ירך יעקב, את הכף הירך, שזה שם מקום של יצר הרע. כי גם בכל אדם יש את צדדים חזקים יותר, צדדים חלשים יותר. ושם הוא נגע. ושם הוא פגע. ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. אבל כשהגיע השחר, יעקב התגבר, ולא נתן לו להמשיך. אבל ההתגברות הזאת, מבחינת הדורות, היא תהיה לעתיד לבוא, שאז הצליעה הזאת תסתלק, והשלימות של עם ישראל תבוא אל מקומו. הירך הוא כאילו הבנים, התולדות, המשך הדורות. בעם ישראל, כמו שבגוף יש איזה חלקים יותר רוחניים, יותר עיקריים, יותר יפים, יותר מושלמים, ויש מקומות שהם פחות סימפטיים, מקום של הצד שכל מה שמיותר משם, שם מתרכז, ואחר שצריך להיפלט, כך צורתו של הגוף של האדם. כך גם צורה של ציבור, שיש חלקים יותר עיקריים, רוחניים, ויש חלקים יותר מעשיים, יש חלקים יותר פשוטים, ויש חלקים שהם הקצה הנמוך, החלש. ובציבור יש כלל הציבור. וכשמחפשים לפגוע, אז מחפשים איפה אפשר לפגוע, הולכים אל הצד שהכי קל לפגוע בו, אל הצד החלש יותר. וכך הדבר הזה, גם בתוך הציבור יש חלקים יותר, יש בני תורה. אבל גם בבני תורה, גם בעולם התורה, יש אנשים יותר עיקריים, ויש אנשים פחות עיקריים, ויש בכל ישיבה, יש ראש, ידיים, רגליים, כל האיברים כולם. וגם צד הפחות, יחסי, הכל יחסי. אפילו בתוך הכוחות הרוחניים. הזוהר אומר, הוא פגע בכוח הנבואה. נבואתו של משה רבינו, אספקלריה המהירה. נבואתם של שאר הנביאים, אספקלריה שאיננה מהירה. אספקלריה המהירה זה כשקדוש ברוך הוא מדבר אל משה פנים אל פנים כביכול. במראה ולא בחידות. הוא לא נופל כשריבונו שלם מתגלה אליו, כמו שאר הנביאים שהם לא יכולים לקבל את ההופעה האלוקית באופן שהם ערים, אלא כאילו הם מתבטל הגוף שלהם, מתבטל הקיום שלהם, וכשהם שומעים את דבר השם, שזה בא בחלום, בא בנבואה, שכאילו איבוד כל הכוחות. רק משה רבינו, הוא זוכה לנבואה של אספקלריה המהירה, שלא בא, אין בה שום הסתרה כביכול, עד כמה שאפשר, שאדם יכול להגיע. שאר הנביאים, אספקלריה שאיננה מהירה. זה היה הפגיעה בכף הירך, הירכיים, כאילו הרגליים, הם מין רמז כזה, שאין אספקלריה מהירה. מדרגות בהופעה האלוקית. כלומר, גם במדרגות הגדולות של, שאנחנו מדברים כבר באנשים שמשיגים את הנבואה, יש מדרגות. יש מדרגות מדרגות. והמדרגה הפחות מושלמת יכולה להיפגע באופן יחסי למדרגות היותר שלמות, היותר עליונות. יש עוד הסבר. הרגליים הם המעמידות את הגוף של האדם. תמחי דאורייטה, אלה שתורמים ומחזיקים את, את לומדי התורה, הם הבסיס שעליהם עומדת התורה. ראה, כשאי אפשר לפגוע, שאנשים מנסים לפגוע בתורה, והם לא יכולים לפגוע בה בעצמה, הם הולכים לפגוע בתמחי דאורייטה, באלה שעוזרים ברגליים. הבסיס שעליו עומד הגוף. הגוף הרוחני, הגוף התורה. וכשאין תמחי דאורייטה, אין בסיס, אז נפגע האפשרות של, של לימוד התורה. והתורה הולכת ומתמעטת. וכשפוגעים בה, כביכול, בבסיס, ברגליים, אז אומר הזוהר, ממשיך, נותנים רגליים למי שאין לו רגליים. אתם מכירים מי אין לו רגליים? ההוא, הנחש, על גחונך תלך. הוא בעצם מסמל את יצר הרע, הוא המפתה הראשון שפיתה את חווה, שפיתה את, את האדם הראשון. ועל, והוא נגזר עליו על גחונך תלך. אין לו רגליים. אבל כשפוגעים ברגליים של הטוב, של הצדדים החיובים של העולם, של האור של העולם, של התורה, אז הרגליים של, ה, של הסתרה אחרא הן מתחזקות. כי זה היה באטליה. הווה אומר, המאבק כאן, ויאבק איש עמו, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירך יחו, זה דרכם, דרכו של היצר הרע, שהוא נוגע בנקודות החלשות. וצריך שלא תהיה שום נקודה חלשה שאפשר לפגוע בה. צריך לתקן. התיקון תמיד צריך להתחיל מבפנים. המשך מהפרשה שלנו, בהפטרה חזון עובדיה. שבה חז"ל אומרים לנו במסכת סנהדרין בדף למתת, אמר רבי אבא, גדול מה שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם. הדילו באברהם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא נאמר מאוד ירא. ובעובדיהו כתוב, ועובדיהו היה ירא השם מאוד. אמר רבי יצחק, מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא 100 נביאים במערה, שנאמר, ויהי בכיתי זבל את נביאי השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים ויחביאם 50 איש במערה ו50 איש במערה. מה ישנה 50 איש? אמר רבי אלעזר, מיעקב למד, שנאמר, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ממשיכה הגמרא שם במסכת סנהדרין ואומרת, חזון עובדיהו, כה אמר השם אלוקים לאדום וגומר, מה ישנה עובדיה לאדום? למה עובדיה דווקא הוא המנבא נבואה לאדום? אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים, ולא למד ממעשיהם, שני רשעים זה אחאב ואיזבל, וינבא על עשיו הרשע, שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. אולי הוא גר בין יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם. אמר אפרים מקשה, תלמידו של רבי מאיר, משום רבי מאיר, עובדיה גר אדומי היה. והיינו דאמרי אינשה, כלומר עובדיה הוא היה גר, הנביא עובדיה היה גר, גר מאדום, ואז הוא מנבא על אדום. היינו דאמרי אינשה, מיני ובי, אבא נזל בי נרגה. כלומר, הנזק בא מעצמו, אבא זה יער. מהיער לוקחים עץ כדי לעשות גרזן, כדי לחתוך את העצים של ה... כן, כדי לכרות את היער. רק עובדיהו, שהוא היה מאדום, הוא יודע איך להתמודד, והוא המנבא את הנבואה לאדום. ושם, כמו שאנחנו קראנו היום בהפטרה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, וכו', לזה הכל תל השם המלוכה. והזוהר בפרשה אומר, כל הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו, רק עובדיה הנביא שהיה גר שבא מצד עשיו ועמד על הדבר ולא נחלש כוחו. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד. כלומר, מיני ובי. כלומר, הקלקול בא מה... זאת אומרת, קלקול, פגיעה בהם בא מהם. תיקון גם כן לחיוב בא מתוך עצמו. שם עוד יש בגמרא שהירך, כשהיא מתחילה להתקלקל, היא נרכבת מתוכה. וחז"ל אומרים לצד החיוב גם לצד השלילה, שדג מתקלקל, זה מתחיל מהראש שלו ואחר כך כל הגוף מסריח מהראש ואחר כך כל הגוף מתקלקל, וגם לחיוב התיקון צריך להתחיל שוב פעם מהראש, לא מהירך, לא מהרגל, אלא מהראש, שישלח כוחות לכל האיברים וגם לאיברים החלשים. ואם אנחנו פוגשים מציאות כזאת של צורך בתיקון, צריך מיני ובי, מתוכנו, לא לחפש את התיקון מבחוץ, אלא לחפש את התיקון מתוך תוכנו, מתוכנו. ההתחזקות של אמונה, התעצמות פנימית של עולם, של בני התורה, של בני הישיבה, שלנו, היא עושה, ממנה התיקון צריך להתחיל. כשאנחנו רואים איזה חולשה שהיא באה מרחוק, אנחנו לא צריכים לחשוב, שם צריך לתקן. כי המהלך של הקלקול הוא, אם יש בבית המדרש איזושהי חולשה, אז זה מתפשט אחר כך חרושה החוצה, ושם היא מופיעה בחריפות גדולה והולכת וגדלה ככל שהיא מתרחקת מבית המדרש. אם יש איזה בעיה שאנחנו רואים בירך, הבעיה היא במוח, הבעיה היא בלב. שם אין שלימות, וחוסר השלימות של שם היא מתפשטת, ואחר כך היא מופיעה למטה עם התגברות קשה של קלקולים ושל נזקים. התיקון צריך להתחיל מהשורש. מהשורש הפנימי. כלומר, מאנשי הקודש, מאנשי התורה, מאנשי האמונה. ככל מה שהם מתקנים את עצמם ומזכחים את עצמם, והצדדים החלשים שלהם מבריאים, זה אחר כך הולך ומתפשט, הלאה והלאה והלאה, וכך נעשה התיקון האמיתי. לא מבחוץ פנימה, אלא מבפנים החוצה. הווי אומר שכשאנחנו פוגשים משהו מבחוץ, אנחנו צריכים לדעת שזה ראי להסתכל על המצב שלנו. לא שאנחנו מקולקלים כמו שבחוץ. לא שאנחנו עושים את המעשים שאנחנו רואים אצל האנשים הרחוקים. אבל אם אנחנו, אצלנו יש משהו רבב כלשהו, זה אחר כך בחוץ מתבטא בצורה הרבה יותר קשה והרבה יותר חריפה והרבה יותר נורא. אבל מה יותר חמור? אי אפשר למדוד. וצדיקים מדקדקים כחוט השערה, כחוט השערה אצלהם, כתם על בגדיהם, בגדיהם הרוחניים, על בגדיהם, על מידותיהם, זה בולט ופגם גדול. כתם ובגד מלוכלך לא כל כך ניכר. ובבגד לבן וצח, כל קטם הוא בולט. והתיקון צריך להיות מבפנים. זאת אומרת, עד שאנחנו חושבים, הם כועסים עליהם, כועסים מה הם עושים, למה וכו' וכו' וכו'. ראשית כל אין ערך למחשבות האלה, מה על הם, כי מה זה מתקן. ושנית, זה גם לא נכון להסתכל עליהם. אנחנו צריכים לראות אצלנו. ולראות איך, מה שאנחנו רואים מבחוץ, איך אנחנו פועלים על עצמנו, לראות איך אנחנו יותר מתוקנים, יותר בונים את עצמנו. אם אמרנו שהירך, הרגליים, הם הבסיס, הם הצד הנמוך, והצד יותר הפשוט, והצד יותר החומרי, אבל הוא הבסיס בעצם של הרוח. אז גם בעבודה הרוחנית אנחנו צריכים לדעת, בסיס של עולם, של לימוד התורה, של ההתעלות הרוחנית, זה המידות הבסיסיות, המידות הטובות, הישרות. אם הן לא מתוקנות באופן שלם, אי אפשר לבנות את הקומה הרוחנית האמיתית עליה. צריך לבסס את לתקן את המידות שבין אדם לחברו. ולראות איך אנחנו עוד יותר משתפרים, ועוד יותר מאירי פנים אחד לשני, עוד יותר מפרגנים אחד לשני, עוד יותר שמחים אחד במעלותיו של השני. וזה נותן לנו את הבסיס לבנות את הקומה הרוחנית היותר עליונה. ומזה באה אחר כך השפעה הולכת ומתפשטת הלאה והלאה. יהי רצון שבעזרת השם נלמד מהדברים הללו, נבנה את הכוחות הרוחניים, ומתוך בית המדרש תתפשט רוח של גבורה ורוח של אמונה, רוח של תורה על הכל, ונזכה במהרה לראות בישועת ישראל.